ערב טוב ושלום רב באולפן יואב צור. המשבר בקואליציה, הצעות אי האמון בממשלה שהגישו מפלגות הליכוד וש"ס נפלו אחר הצהריים במליאת הכנסת. הצעת הליכוד נפלה ברוב של 61 חברי כנסת שהצביעו נגד, בהם חברי כנסת מהרשימה המשותפת מול 52 שהצביעו בעד. כתבנו אבי רבינה מוסר כי חברי הכנסת עמיחי שיקלי ועידית סילמן מימינה, שחברותם בקואליציה נמצאת בהקפאה, נעדרו מההצבעה יחד עם חברי רע"מ. הצעת ש"ס אף היא נפלה ברוב של 56 חברים מול 52. מהציונות הדתית נמסר כי למי שהיה עוד ספק שממשלת בנט אבס שקד לא תהסס להישען על הרשימה המשותפת, קיבל היום את התשובה, או יותר נכון את הבושה, לשון ההודעה. חבר הכנסת יעקב אשר הגדיר הערב את המשבר בקואליציה ואמר כי חברי הקואליציה קשורים בחבל לחבר הכנסת אחמד טיבי. בהמשך הצהיר אשר כי מפלגתו לא תצטרף לממשלה הנוכחית בשום צורה שהיא.
בוא נאמר, חקיקה בעייתית, אם ניקח למשל חקיקה נגד הציבור החרדי, או על הראש של הציבור החרדי, או נגד דברים שהם נגד ציבורים מוחלשים, או דברים מהסוג הזה, חקיקות בעייתיות הם לא יכולים להעביר. הם תלויים היום ברצון הטוב של אחמד טיבי, וברצותו הם מושך את החבל, ברצותו מקצר את החבל. הממשלה הזאת, אנחנו לא נצטרף אליה בשום קונסטלציה, לא ככה ולא ככה ולא ככה.
את הדברים אמר בריאיון המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. סיעות ש"ס ויהדות התורה הגיבו על דבריו של ראש הממשלה נפתלי בנט בכנסת, לפיו יש לפעול הרחבת הקואליציה וממשלה, ואמרו כי הממשלה הנוכחית, שהיא ללא רוב בכנסת, אינה זוכה לאמון העם ופוגעת פעם אחר פעם בציבור החרדי והמסורתי. לפיכך הם הוסיפו, נמשיך לעשות הכל להחלפתה בממשלה לאומית שתיתן ביטחון לתושבי ישראל ותייצג בכבוד את מסורת ישראל והשכבות החלשות. תצפיות צה"ל זיהו לפני זמן קצר שלושה חשודים שהתקבעו לגדר הגבול בין שטח לבנון לישראל בסמוך לכפר רג'ר, ככל הנראה להבריח אמצעי לחימה. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי כוחות הביטחון שהוזנקו לנקודה עצרו את השלושה ויתרו את התיק, כשבתוכו חמישה כלי נשק. החשודים ואמצעי הלחימה הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות לעונה. ביום רביעי, ללא שינוי ניכר במידות החום. עד כאן, חדשות כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.
שבוע הייטק החרדי בכל חי.
הפאנל המרכזי של שבוע ההייטק החרדי. מגיש אריאל ברמן.
זאת השיטה. שלום לכם, וערב טוב, התחלנו. אתה כבר צריך להיות מנוסה בשידורים ברדיו, בטח כשמצלמים אותנו, מוישה. אנחנו בערב השני של שבוע הייטק החרדי. אתמול, מוישה פרידמן, למדנו עד כמה ענף ההייטק משווע למוחות עובדים. אמרנו, לא ידיים עובדות, זה מוחות עובדים, נכון?
דדי פרלמוטר, שהיה סגן נשיא של אינטל העולמית, זאת אומרת, פעם דיברו על ידיים עובדות. היום אני לא מדבר על ידיים עובדות, על מוחות חושבים.
נכון. אז הבנו שחסרים ברגע זה 20,000 משרות. אולי מאז אמש כבר נתפסו כמה משרות. הערב אנחנו נדבר עם האנשים שמחפשים את אותם מוחות עובדים. אז זה מה שיקרה כאן בשעה הראשונה, ובשעה הבאה נדבר גם עם מנהלי קרנות ויזמי הייטק חרדיים, וזה במסגרת שבוע הייטק, זו השנה השנייה שמתקיים שבוע הייטק החרדי, והשנה יש חידוש מעניין, אנחנו מאפשרים לכם, המאזינים וגם אלה שצופים בנו כעת באתר קול חי, לשלוח אלינו מייל עם כמה משפטים קצרים, שמתארים את הסטארט-אפ שיש להם, לכם. אתם מוזמנים לשלוח אלינו, בסוף השעה השנייה, לקראת השעה 10, אנחנו נעלה שני רעיונות לשידור, תצטרכו לספר לנו על הרעיון שלכם ב-60 שניות, ויתכן ותעלו אל שידור הגמר שיתקיים ביום חמישי, שם תוכלו מעבר לזכות בפרס, ממוני כלשהו, בעיקר להכיר את האנשים שאולי ירצו להשקיע במיזם שלכם. אז כנסו כעת למייל שכתובתו 22@strudel93fm.co.il, תרשמו בכמה משפטים קצרים את הרעיון שלכם, ואולי נתקשר אליכם לקראת סוף השעה השנייה שלנו. נאמר תודה לאורחות המשדר אסתי פלט ויעל שי, ליצחק איזיקוביץ' שמפיק אותנו, לטכנאים אורי כהן ומנדי אור, ולך, מוישה פרידמן, מנכ"ל ומייסד קמאטק, שלום שוב.
שלום שלום, כיף להיות פה בערב השני של השבוע הייטק החרדי, זה כבר ממש מסורת, ואנחנו רק עולים מערב לערב. אני חושב שאנחנו כבר הגענו היום לשיא של הוועידה.
אוקיי, בוא נשמע, אנחנו נדע במהלך
השעה הקרובה. הפאנל הזה זה מבחינתי השיא.
אוקיי, פה נמצאות המשרות, אתה אומר.
פה זה העיקר.
אוקיי, אז בואו ככה, לפי סדר הישיבה, תציג את מי שיוצב לצדך.
אלישה, ברוך הבא.
אלישה אולמר, מנכ"ל חברת קוואלקום ישראל, נכון?
כן, שלום לכולם, אני שמח להיות איתכם.
שלום וברכה. בכמה מילים, מה זה קוואלקום ישראל? מה אתם עושים בחברה?
מה זה קוואלקום העולמית ומה זה קוואלקום ישראל?
אוקיי.
קוואלקום העולמית היא חברה בתחום התקשורת, בעצם ממציאה את ה-CDMA, שהיא היום התקשורת המובילה ואת הדורות הבאים, אם זה מתחיל מהדור שני, שלישי, רביעי, חמישי, וקוואלקום ישראל היא סניף פיתוח של החברה הגלובלית, ואנחנו מתעסקים בהרבה מאוד טכנולוגיות מאוד מעניינות, פורצי דרך.
תנסה לתרגם לנו את זה רגע לשפה יותר פשוטה, אתה מדבר דור שני, שלישי, רביעי, של מה בדיוק?
של תקשורת סלולרית, זה פרוטוקולים.
מה שנקרא G5? כן. אתם אחראים על זה?
אנחנו אחראים על זה גם, כן.
אוקיי, כן. אבל לא אצלכם התחילו הקונספירציות.
לא, לא, אנחנו מפתחים... קונספירציות זה תחום של אנשים אחרים.
מה זה אומר בעצם? לאן זה הולך?
לאן זה הולך?
G5, מה יהיה השלב הבא?
זה 6 מן הסתם, זה לפי סדר...
וכל דור עם איזה איכויות הוא מגיע?
כרגע בעיקר משקיעים על תקשורת יותר רחבת מסרת, שאפשר להעביר הרבה יותר נתונים בשנייה, וגם מאוד על הלייטנסי, על ההשעיה, שהיום אנחנו רואים שהרבה פעמים אנחנו סובלים מהשעיות, שרוב ההשעיות שהאמת שהיוזר חווה זה דברים שקשורים לאתרים ודברים כאלה, אבל יש גם השעיות שקשורות לערוץ עצמו, וצריך לקצר את הזמן הזה כדי לעשות כל מיני דברים שהם דורשים דברים של real time, תגובות מהירות בתוך מפעלים ודברים כאלה ש... כדי שאפשר להחליף את החוטים לגמרי ולעבור הכל לשידור.
אם אני יכול להסביר את זה למאזינים, בעצם ככל שהתחום הטכנולוגיה מתקדם, יש יותר מעבר של נתונים, וידאו, דברים כבדים, על הרשת צריך להעביר את זה מאוד מאוד מהר, צריך רשתות הרבה יותר חזקות, מהירות.
אני מבין, אבל זה מעבר, כדי שלא נהיה תלויים ברשתות, זה בצורה סלולרית, אלחוטית.
כן, בצורה סלולרית, אפילו היום פריסת תשתיות בהרבה מאוד מקומות, במקום לחפור ולשים חוטים וכל מיני תשתיות כבדות, עושים את זה בשידור, שזה הרבה יותר קל.
זאת אומרת, העתיד הוא ללא חוטים? בגדול?
כן.
אוקיי.
עכשיו רק כדי שהמאזינים יבינו, כמה עובדים יש בקוואלקום בעולם? כמה שיבינו את הסדר גודל של החברה?
קוואלקום בעולם זה מעל 30,000 עובדים, ובארץ אנחנו סדר גודל של 700.
700?
כן.
וזה עוד יכול לגדול.
זה יכול לגדול וגם יגדל.
טוב, עוד נחזור לזה. איתנו גם ציבי לנדו, מנכ"ל חברת סולר אד, שלום וברכה. בוא גם אתה תספר לנו ככה בכמה מילים, מה עושים בסולר אד.
אז מסלולרי לסולרי.
כן, לסולרי, אוקיי.
אז אנחנו בתחום של אנרגיה סולרית. ואנחנו עושים ממירים, כל מי שמכיר התקנות סולריות על הגגות, רואים את הפאנלים הסולריים.
כן.
שמייצרים חשמל, החשמל הזה כדי להזין אותו לתוך רשת החשמל, הוא צריך לעבור המרה. המרה מזרם ישר לזרם חילופין, אבל אנחנו עושים את הממירים.
זה נחשבת לטכנולוגיית הייטק?
הממירים עצמם הם בהחלט טכנולוגיה הייטק, כי אתה רוצה לנצל את מקסימום האנרגיה שניתן להפיק מהשמש.
לפני שאתם קמתם, איך היו לוקחים את החשמל שנאגר בפאנלים הסולריים והופכים אותו לשמיש?
אז העיקרון הפוטו-וולטאי שאומר שאם לוקחים חומר מסוים ומהירים אותו באור, הוא פולט אלקטרונים, את זה גילה איינשטיין, כן. לפני יותר מ-100 שנה. והיו לזה כל מיני שימושים, אבל שימושים נישתיים, זה לא תפס תאוצה. ב-20-25 שנה האחרונות, מכל הסיבות שאנחנו מכירים, התחממות גלובלית, משברי אנרגיה למיניהם, התעשייה הזאת תופסת תאוצה, ואנחנו רואים אותה בשדות סולריים מאוד גדולים, או בהתקנות קטנות על גגות של בתים, ובכל מיני אפליקציות אחרות. המפתח הוא היעילות. כמה, כדי שזה יוכל להתחרות בייצור חשמל ממקורות מזהמים, צריך שהפקת החשמל תהיה יעילה ככל שניתן.
שמשטח קטן יחסית נוכל לנצל יותר ממה שהיינו יכולים לנצל קודם.
כן, השמש נותנת לנו מספיק. כדי להפעיל את כל מה שאנחנו צריכים. כמה מתוך אנרגיית השמש אנחנו מצליחים להפוך לחשמל, זה דורש מיומנות ודורש פתרונות טכנולוגיים.
זאת אומרת, המשך פיתוח של החברה שלכם תוביל לכך שנוכל לשים איזשהו קולטן על הרכב ונניע אותו על ידי אנרגיית השמש?
בין השאר, אבל בעיקר שפשוט עם מכל שטח חשוף.
זאת אומרת, לחכות עם הרכב חשמלי שאני רוצה לקנות? אולי כבר יהיה רכב שנוסע על השמש?
לא, תקנה את הרכב חשמלי, אבל כשתבוא לטעון אותו בבית, כן. לא תצטרך חשמל מהרשת, או בוודאי שלא תצטרך חשמל שנוצר מפחם או מנפט, תוכל לטעון אותו עם חשמל שבא מהשמש דרך המערכת הסולארית על הגג שלך.
ובעצם החברה שלכם הפיתחה איזשהו פטנט ייחודי?
אז
אני רושם, בבקשה, כן.
ציבי קצת מצטנע, אני רוצה להוסיף. בעצם סולארי זה סטארט-אפ ישראלי שהקימו כמה חבר'ה ישראלים צעירים לפני לא הרבה שנים. נפכה להיות החברה הישראלית הכי גדולה, או אולי השנייה או השלישית, זה כל הזמן משתנה. אחד מהשתיים-שלוש חברות הישראליות הכי גדולות בעולם, חברה שבאזור ה-15-20 מיליארד דולר, שוב תלוי בתנודות שלה, וזה סיפור גאווה ישראלי אדיר, חברה של יזמים ישראלים, חברה ענקית,
שחוזרת לכל העולם. שמרכז הפיתוח נמצא בארץ, אבל יש סניפים
במקום. כן, אז כמו שהחברה היא די בבואה, של תעשיית ההייטק הישראלית, כנראה בבואה מוצלחת יחסית. היא נוסדה על ידי 5 חבר'ה שיצאו מיחידת הפיתוח של חיל המודיעין ב-2006, ונכנסה לתחום הזה של המרת אנרגיה סולארית. היא היום הגדולה בתחומה בעולם, מובילה את העולם בתחום הזה, והיום אנחנו בערך 4,500 עובדים ברחבי העולם, ומתוכם 2,500 פה בישראל.
אז עוד עיקר הפעילות היא כאן
כן, בישראל? מתי החברה בישראל, הנהלת החברה בישראל, ורוב פעילות הפיתוח בישראל, לא כל פעילות הפיתוח.
תסלח לי שאני לוקח את זה באמת למושגים מאוד מאוד פשוטים ומצומצמים, אבל בעשור האחרון, עד כמה באמת הצלחתם לצמצם את הצורך בגודל מסוים של שטח? זאת אומרת, בכמה הקטנתם את השטח השמיש?
היום, בוא נענה על זה טיפה בצורה אחרת. אוקיי. היום ברוב העולם, יותר זול לייצר חשמל מהשמש, מאשר לייצר חשמל ממקורות מזהמים.
אבל הבעיה היא המטרש בעצם.
שטח יש מספיק. השאלה היא העלות. כי בכל זאת צריך לייצר את הפאנלים הסולאריים, צריך לייצר את הממירים, צריך לשנע אותם. אם היום במקומות כמו אוסטרליה, קמה שכונה חדשה, ועכשיו ההתחבטות, להקים תחנת כוח פחמית כדי להביא חשמל לשכונה הזאת, או לשים מערכות סולריות על הגג, או לשים שדה סולרי ליד השכונה. היום באוסטרליה יותר זול, לא רק שיותר נקי ויותר בריא לכולנו, אלא יותר זול להפיק את האנרגיה עבור השכונה החדשה הזאת מהשמש, דרך המערכת הסולרית, בוודאי מערכת הגירה, מאשר להקים תחנת כוח מזהמת.
וכמו שהמכשירים הסלולריים הלכו וקטנו עם השנים, זה מה שיקרה גם עם עם הטכנולוגיה שלכם?
כן, אבל שוב, גודל זה לא... זו מגבלה במקומות מסוימים.
אני ישר חושב על הכיס שלי. אני, מתי אני אוכל לשים על הגג שלי, וזה באמת יחסה את הוצאות החשמל החודשיות שלי.
אז אני מניח שאתה גר ברב קומות.
ליד רב קומות, כן.
כן, אז אם אתה גר בבית פרטי, שוב, הבעיה היא יותר הזמן שאתה צורך את החשמל, הגג שלך יכול לספק את כל צריכת החשמל השנתית שלך.
רק הוא לא בהכרח יספק אותו מתי שאתה צריך אותו. ולכן בבוא העת אתה גם תשים בטריה, שגם אותה אנחנו מייצרים.
אוקיי.
ואז אתה תוכל...
ואז השימש מטעינת הסוללה.
לגור את הסוללה ותשתמש בזה בערב, כשתגיע עם המכונית לטעון אותו, או בבוקר, כשאתה קם להתפלל, או יותר.
בקיצור, העולם הולך להיות יותר ויותר תלוי אנרגיית שמש.
לגמרי.
שזה דבר מבורך כמובן.
לגמרי.
אנחנו עוברים אל איציק מלובני. מנכ״ל חברת טוגה נטוורקס, תסביר לנו מה אתם עושים.
אז קודם כל אנחנו חברה שנרכשה על ידי וואווי. וואווי זה תאגיד התקשורת אולי הכי גדול בסין, חברת האינפרסטרקצ'ר הכי גדולה בסין. אנחנו בעצם מרכז הפיתוח שלהם בישראל, מונים פה 500 איש בערך, פלוס מינוס. הם מתעסקים בפיתוח מעולמות של צ'יפ דיזיין, בעולמות שדומים לקוואלקום, אפילו מתחרים בקוואלקום.
אופה, יהיה פה פייט עוד רגע. על העובדים, על העובדים, לא על...
על העובדים יש כל הזמן, אנחנו אפילו יושבים באותו בניין דרך אגב. ככה רק לסבר את האוזן.
אז ממש קל, לפתות עובדים של חברה מתחרה, אוקיי.
דווקא מהבניין ששנינו יושבים בו, יצא כל המודמים של 3G, 4G, 5G בעולם, יצאו מאותו בניין. זה תעודת כבוד לישראל.
בניין אחד בישראל שהוציא את כל הטכנולוגיות לכל העולם.
זה קנאת סופרים, וקנאת סופרים הרי כבר אמרו חכמנו תרבה חוכמה, זה מה שקורה.
ומעבר לזה אנחנו מפתחים צ'יפים לעולמות של תקשורת,
צ'יפים לשבבים,
שבבים לעולמות של ראוטרים, CPU,
פלייסטיישנים. אני אנצל את העובדה שאתה נמצא איתנו,
אני חייב לשאול שאלה קודם, כמה עובדים, שאלתי את השאלה הזאת קודם, רק כדי שהמאזינים יבינו, כמה עובדים זה וואווי העולמית?
וואווי העולמית זה 180 אלף עובדים, חברה של 100 מיליארד דולר.
וואו.
כן, ואנחנו פה מישראל נחשבים לאחד ממרכזי
האינוביישן. כמה בארץ עובדים?
500. ושני אתרים בארץ, אנחנו חושבים באזור הוד השרון ובאזור מתם בחיפה.
וואו.
אתה פעם אמרת לי שחוד החנית של הפיתוחים של וואווי בעולם, לא יודע, העיקרי, אבל אחד העיקריים זה ה-500 עובדים האלה.
אנחנו נחשבים לאחד לאינוביישן סנטר המוביל שלהם בעולם. מתעסקים בטכנולוגיות, כמו שאמרתי, מ-Chip Design ועד Cloud, שזה תוכנה ל-Cloud, ו-Storage ו-Backup וכו'. וחלק מהפיתוחים המובילים שלהם בעולם יצאו מישראל.
אוקיי. אני מנצל אותך, שוב, כי הזכרת שאתם מתעסקים בצ'יפים, שתנסה להסביר לנו, לפני מספר חודשים, פורסם שמתעכבים כל מיני מחשבים ורכבים מכל העולם, כי יש מחסור בשבבים. מה אלה אותם שבבים שגורמים לכזה מחסור?
יש שני דברים היום בסופליי צ'יין של שבבים שתקועים בעולם. אחד זה שרשרת האספקה, אחד זה החברה, יש חברה אחת מאוד גדולה בעולם שיושבת בטיוואן שנקראת TSMC, שמייצרת 90% בערך מהצ'יפים בעולם.
וואו.
והפייפליין, פשוט הפייפליין שלה, הסופליי צ'יין שלה תקוע, היא לא יכולה לייצר מספיק.
למה זה כל כך מסובך לייצר צ'יפים ואין לה חברות מתחרות?
יש לה חברות מתחרות כמו אינטל, סמסונג וכו.
זאת אומרת, אינטל, שנחשבת לחברה מאוד גדולה, היא לוקחת רק כמה אחוזים מייצור השבבים העולמי.
נכון. ואינטל עצמה מייצרת גם בסמסונג, גם ב-TSMC היום, בגלל שהפרוסס של TSMC יותר מתקדם מהפרוסס של אינטל.
אוקיי.
אז זאת בעיה אחת.
בעיה טכנית בייצור, אבל מה זה השבב הזה שהוא כל כך נחוץ בכל דבר?
קודם כל, ככל שהתקשורת, הקצב, דיברנו מקודם על 4G, 5G, ככל שהקצב עולה, יש יותר ויותר מכשירים מתחברים לרשת. קרי, הם צריכים את הקונקטיביות, את אותו תקשורת, ערוץ תקשורת, ולכן הם צורכים צ'יפים. היום מכונת כביסה אפילו יש בה צ'יפ. אוקיי? שעון שלך...
הצ'יפ הזה מה, הוא הדרך לתקשר עם המכונה?
הצ'יפ זה...
המוח של
המוח?
הצ'יפ זה אותו אלמנט אלקטרוני שעליו כותבים בדרך כלל תוכנה, והוא מריץ את הלוגיקה שאתה רוצה לעשות. את אותו מוח סורקול. אז יש בעיה בייצור, בכמות הייצור העולמית, וכיום נבנים
מפעלים... זאת אומרת, כי משנה לשנה צריכים יותר צ'יפים ביותר מכשירים?
היום אם אתה הולך לקנות רכב אפילו בארץ, אתה פשוט לא יכול לקנות כי הרכבים תקועים, כי אין מספיק צ'יפים.
זהו, זה אני מדבר.
אין מספיק צ'יפים, כי אין פשוט יכולת לייצר.
בוא נקים חברה לייצור צ'יפים.
אם אתה רוצה להקים חברה לייצור צ'יפים, אתה צריך 20 מיליארד דולר בערך. בקטנה.
כל אחד מכם ישים משהו.
כן, אז זה בעיה אחת. בעיה שנייה, זה בעיה של הסאבסטריט של הפקאג'. אותו צ'יפ יושב בסופו של דבר על איזשהו מארז, שמחבר את הצ'יפ לאיזשהו מאדרבורד, לאיזשהו PCB,
לוח M.
גם בייצור של אותו סאבסטריט יש מחסור עולמי היום.
והחברות הגדולות לא מבינות את המחסור ואת הצורך שהולך וגדל? לוקח
זמן להרים את המפעלים.
זאת אומרת, יש כבר כמה שמנסים
באמת... יש היום מפעלים שמוקמים באירופה, בארצות הברית, בטיוואן, מפעלים נוספים כדי להגדיל את הסופלי.
אני אשאל שאלת תם, למה בישראל לא מנסים?
אז...
זאת אומרת, יש את אינטל משהו בקטנה פה,
אבל... יש לאינטל בקריית גת, אבל זה השקעה אסטרטגית, ולכן זו החלטה של מדינה, איך למשוך לפה, והתחרות היא בינלאומית. כשאינטל באה לבנות המפעל החדש שלה, לצורך העניין, נדמה לי באיטליה המפעל, ישראל הייתה מועמדת, רק קיבלו תנאים יותר טובים באיטליה.
וזה לא משהו שמדינה בעצמה יכולה להחליט ולאסוף כמה מוחות?
יש לך 20 מיליארד דולר בכיס למדינה, אז אני צריכה להחליט איפה
להשקיע. אני כבר מרים טלפון לליברמן. טוב.
בחינוך, לא בחינוך, ביטחון, פאבים.
זה קצת ביצה ותרנגולת בסוף. נכון. אנחנו חייבים לצאת להפסקה ראשונה, מיד אנחנו נשוב
לשיחה מאוד מעניינת. זה הכי חשוב, למה נציגים של חברות כל כך גדולות ובינלאומיות או ישראליות, למה מעניין אותם החרדים? איפה פה החיבור? זה מה שמסקרן אותנו.
זה, כל זה אנחנו נשמע מיד אחרי הפרסומות.
עכשיו איתכם שבוע ההייטק החרדי בכל חי.
שבוע ההייטק החרדי
הפינה שמביאה לכם את המיזמים והרעיונות הכי חדשניים של שבוע ההייטק. בחסות פיוזטי, צמאים ליותר. שבוע ההייטק החרדי מוגש בחסות גוגל. גוגל גאה לעזור ל-1,500 סטארט-אפים ישראלים בשנה לחלום, לבנות ולצמוח. קורס משפיעי אמונה בהנחיית אליהו שירי ומיטב הרבנים בתחום. 0-722-722-777 0-722-722-777 נועם 2 בר מים היברידי כוכבית 20-26 אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
בזמן האחרון התגלו כמה מקרי פוליו בארץ. בישראל מאות אלפי ילדים עד גיל 17 שלא השלימו את חיסוני הפוליו והם נתונים בסיכון להידבק ולהדביק. אינכם בטוחים אם ילדיכם חוסנו? התקשרו כוכבית 5400 או לקופת החולים. מבצע שתי טיפות להשלמת חיסוני הפוליו יצא לדרך. לא ניתן לפוליו לחזור. מגיש משרד הבריאות.
סוף שבוע לג בעומר במלון נוף כנרת טבריה, רק 30 דקות ממירון, אירוח כיד המלך, גלת למהדרין, בהשתתפות הרב מאיר שוורץ, החזן אברי מירות ומופע קלייזמרי מרהיב. מרגליות תיירות ונופש, 02-666-5555, הזמינו עכשיו, 02-666-5555.
כל הדרכים מובילות לרשב"י. השנה, ההגעה להילולת הרשב"י מותנית ברכישת כרטיס נסיעה מראש, המאפשר לשהות בהר מירון למשך 4 שעות בלבד. לרשותכם 3 סוגי כרטיסים. כרטיס נסיעה בתחבורה ציבורית ממוקדי היציאה. כרטיס למגיעים ברכב פרטי, המשלב עלייה להר בשאטל מחניון הרכבים הפרטיים מלפלת. וכרטיס ייעודי לאוטובוס פרטי, המשלב נסיעה מחניון האוטובוסים הפרטיים כחל. רכישת הכרטיסים באתרים, טיק-צ'אק, גלת טיקט ובעמדות נדרים פלוס או קהילות ברחבי הארץ. פרטים נוספים במרכז המידע לתחבורה ציבורית כוכבית 8787 ובקו המידע של הילולה 03-509-8000. מגישים המשרד לשירותי דעת, משרד התחבורה והמרכז הארצי למקומות קדושים.
השתתפו איתנו ברכישת ערכת השבת של ארגון ושמרו, ועוד משפחה מתקרבת תזכה לשמור את השבת הקרובה בזכותכם. חייגו כעת 0547-580-0058.
גודקר משיקה את המדבקות הבריאותיות לכל המשפחה, המיוצרות בטכנולוגיית היונים השליליים.
שין קוף מירושלים כתב לנו, סבלתי מיבלות בכף הרגל ולאחר חודש ימים היבלות נעלמו.
לנקודת המחירה הקרובה התקשרו כוכבית 8369.
גודקר והכל עובר.
כוכבית 8369.
שלום חברים, כאן אליהו שירי. אני מזמין אתכם להתעניין בקורס משפיעי אמונה. 13 מפגשים פנים אל פנים בהפרדה מלאה, בהנחייתי ובשילוב מיטב הרבנים בתחום.
לפרטים חייגו 0-722-722-777 0-722-722-777. קריינים עם קול נמוך סובלים מהדבר הזה.
סתם הם לא סובלים, זה נקרא ווקל פריי. אבל גם אם אין לכם קול נמוך, אתם עדיין יכולים ללמוד להיות קריינים מקצועיים, לפתח יכולות באמצעות הידע והכלים ברמה הכי גבוהה. התעשייה מחפשת קולות חדשים כל הזמן. שלחו כעת הודעה ל-058-666-5050 והבטיחו את מקומכם בכנס הקרוב של התוכנית להכשרת קריינים בבית ציוני אמריקה. ההרשמה כרוכה בתשלום מגיל 21 בלבד.
אלפי ילדים מפחדים מהיום הבא שהולך להגיע. הפחד שגם מחר לא יהיה מה לאכול וישארו רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחרת. חייגו והכניסו ילד נוסף, כוכבית 9171. כך תעלימו את הפחד של ילדים רעבים. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התנועה לכלל פעילות העמותה.
כל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה.
וביום רביעי הקרוב יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי ויסביר על חיזוק הגוף ואיזונו, חיזוק מערכות העיכול והטיפול בבעיות רגשיות.
עניין משפחתי.
רביעי ב-11 בבוקר בהגשת רחל פסטג, כאן בשבוע ההייטק החרדי מוגש בחסות גוגל. גוגל גאה לעזור ל-1,500 סטארט-אפים ישראלים בשנה לחלום, לבנות ולצמוח. עכשיו איתכם שבוע ההייטק החרדי בכל חי.
שבוע ההייטק החרדי בכל חי.
שבנו עליכם, שבוע ההייטק החרדי, פאנל מיוחד ששותפים בו ציבי לנדו, מנכ"ל חברת סולר אדג', איציק מלובני, מנכ"ל חברת טוגה נטוורקס, ואלישע אולמר, מנכ"ל חברת קוואלקום ישראל. אז שמענו קצת בחלק הראשון על כל אחת מהחברות, מה היא עושה. בוא נדבר קצת עכשיו על העובדים ועל סוג העובדים שמחפשים בחברות כמו שלכם. נתחיל שוב איתך, אלישע. אמרת שבארץ יש 700 עובדים, ומתוכם גם חרדים?
כן, יש לנו מספר חרדים, האמת בעיקר חרדיות שעובדות אצלנו, וזה יחסית חדש. היה לנו את זה בקטנה, אבל מאז שחברנו והתחלנו לעבוד עם קמאטק, הכמות הזו גדלה מאוד, והיום אנחנו, יש לנו סדר גודל, קצת פחות מ-20 עובדים מהמגזר החרדי.
לכמה אתה חושב שזה יכול להגיע?
אנחנו מחפשים טלנט, זה מה שאנחנו מחפשים. בסוף של הדבר לא אכפת לנו מאיפה הוא מגיע, מאיפה שאנחנו מצליחים להביא אותו. אם אנחנו מאמינים שמהמגזר החרדי בסופו של דבר יגיע לנו הטלנט הנכון, שידחוף לנו את הפיתוחים ויעזור לנו להמשיך ולהוביל ברמה העולמית, אנחנו נמשיך לפנות לשוק הזה.
אבל כחברה אין לכם איזשהו חשש, רתיעה, ולא אומרים לעצמכם, רגע, למה לנו להביא עכשיו אנשים חרדים, לך תדע מה, ניצו ממני, יש איזשהו חשש כזה?
אני לא... יש מספר אנשים מן הסתם שיש להם את החשש הזה, איך תרבותית, איך בתקשורת זה יעבוד, אבל בסופו של דבר שמגיעים לעבוד ועובדים ברמה המקצועית, אז מדברים את השפה המקצועית, כל הנושא הזה, מאיפה אתה מגיע, אז הוא קצת יורד מהפרק, זה לא אישו.
אוקיי, למה בכלל, ציבי, יש מחסור, כל כך הרבה מחסור בעובדים בהייטק?
קודם כל קצת מקצינים ומשתמשים במילה משבר, אין
לא משבר, אבל אתמול פרסמו שחסרות 20,000 משרות, זאת אומרת שיש 20,000 משרות שממתינות לעובדים בהייטק.
לאורך שנים חסרים משרות, וכמו שנאמר, כולנו מחפשים כל הזמן עובדים נוספים ועובדים עם יכולות ועם יכולות מגוונות, זה משהו מתמשך והוא חלק משגרת החיים בתעשייה מהסוג שאנחנו חלק ממנה, שכל הזמן מחפשים להתחדש. והתחדשות כולל גם להגיע לאנשים עם ניסיון אחר ועם רקע אחר ועם השכלה אחרת, כדי להציף משם רעיונות וכדי להגדיל את הגיוון. זה נכון שבשנה שנתיים האחרונות האתגר הוא קצת יותר גדול בלמצוא אנשים נוספים.
למה?
בגלל ההצלחה של התעשייה הישראלית. בסוף,
כי באמת היא מאוד מאוד גדלה.
היא גדלה בקצב מהיר יחסית, לא רק החברות הישראליות שצומחות כאן, אלא גם חברות בינלאומיות שבאות ומגדילות את הפעילות שלהם, לא רק חברות כמו של העמיתים שלי פה שנמצאות כאן הרבה זמן, אלא חברות שבעבר לא פעלו בתוך ישראל, רואים כיתו ורואים את ההצלחה של חברות אחרות שנכנסו לפעילות בישראל, ומחליטים שגם הם רוצים ליהנות ממה שיש למהנדס הישראלי להציע. אז השילוב של ההצלחה של החברות שכבר נמצאות פה והצמיחה שלהם, יחד עם כניסה של חברות חדשות, גורם לדימן, לצורך, ולוקח קצת זמן עד שהשוק מתארגן כדי להיענות על הצורך הזה.
כמה זמן ייקח להערכתך למלא את אותם 20 אלף משרות, או שזה אולם לא יסתיים, כי הביקוש גדל?
כולנו מקווים שלא נהיה סביעים אף פעם.
שזה לא יסתיים לעולם. תנסה להסביר לי, איציק מלובני, החברה וואוי, הסינית, 180 אלף עובדים, מה הם צריכים אותנו בישראל? הרי העובד הסיני, מוכשר ככל שיהיה, אני מניח עולה הרבה פחות מהעובד הישראלי. אולי הוא גם קצת פחות מפונק.
אז קודם כל זה כבר לא מדויק.
אה, לא?
כן, העובד הסיני כבר לא כל כך זול.
זאת אומרת, הם כבר נפתחו למחירים בעולם.
פחות או יותר, כן. אבל בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על השוק הסיני והשוק הישראלי, בסין הכל גדול. שוק של 1.4 מיליארד איש, מעמד הביניים בסדר גודל של 500 מיליון איש, צריכה שהולכת בצורה מטורפת. הלימודים שם הם גם לימודים מאוד טובים באוניברסיטאות, האוניברסיטאות הסיניות מדורגות מאוד גבוה בעולם, וואוי עצמה גם מתוך סתם מספרים, כן? בסין 5 מיליון בוגרי מדעים מדויקים בשנה. אוקיי? קח את ישראל עם כל המכללות, עם כל ההכשרה שאתם עושים עם החרדים, תעשה הכל סיגמה אחד מאוד גדול, 20-25 אלף, אוקיי? וואוי בוחרת מתוך ה5 מיליון האלה 1%. זאת אומרת, זה את הטופ, טופ, טופ הכי טובים, ומולם אנחנו בעצם צריכים לבוא עם פתרונות הרבה יותר מתקדמים, והרבה יותר, נקרא לזה, פורצי דרך בתחומים שאנחנו עובדים בהם. ופה נכנס למגרש הטלנט הישראלי. ההכשרה שאנשים פה, המולטי דיסציפלינות, אנשים שעוברים מתחומים שונים, ומביאים אינוביישן לתוך הארגון. העסקה שאנחנו עושים של אנשים מקמטק, ולא רק מקמטק, מגזר חרדי וכולי, אנחנו מביאים לתוך הצוותים של הפיתוח אנשים שיש להם הסתכלות שונה על הבעיה.
זאת אומרת, יכול להיות שבסין מתחבטים עם איזושהי בעיה, הם מציפים אותה לכל החברים בעולם, ואז הישראלים באים ופותרים את הבעיה? זה מה שקורה?
זה אחת הדרכים, אבל לא רק. הרבה פעמים אנחנו אומרים להם שיש להם בעיה שהם עוד לא יודעים שהיא קיימת.
הבנתי.
ואנחנו אומרים להם שהבעיה הולכת לקרות להם, ואנחנו פותרים אותה עוד. לפני שהיא מתרחשת.
למה זה? ציבי, לך יש הסבר? למה זה? מה יש בישראלי, כאילו, שמצליח גם לחשוב על הרעיונות אולי לפני, למצוא את הבעיות לפני?
קודם כל, קצת שניות. יש חוכמה בגויים.
חוכמה בגויים, תאמין גם. לא רק חירוס טוב שיש חוכמה.
ויש...
לא, אבל... אל תאמין, חוכמה בגויים.
אבל עכשיו, בואו נסתכל למספרים. מספר האזרחים במדינת ישראל, וביחס לזה, מספר ה... עובדים בהייטק, ההצלחה של חברות ההייטק.
אז יש כמה מנגנונים ודינמיקה, כולנו מכירים את ההיסטוריה של התרבות היהודית, של לימוד והשכלה וחינוך מהותית והישרדות, הם חשובים. המנגנון של הצבא, שבו צעירים, הרבה מתעשיית ההייטק הישראלית, צומחת מאנשים שיצאו מהעתודה, לשירות הצבאי, שהיום כשתלמיד תיכון מתקרב למועד הגיוס לצבא, אם הוא מראה בתיכון ובבגרויות יכולות יוצאות דופן, יש סיכוי סביר שהצבא ייתן לו אפיק שירות שבו...
בצבא החייל מקבל כלים במקצועות ההייטק, שבסתם לימודי הייטק הוא לא יגיע אליהם לעולם?
בעיקר הוא מקבל השכלה טובה באחת מהמוסדות הישראלים, ואז הוא מקבל את ההזדמנות בגיל צעיר יחסית, לעסוק בפיתוח של דברים מתקדמים, בתקציבים לא מוגבלים בהרבה מצבים, וכתוצאה מזה, כשהוא מסיים את השירות שלו 7 או 8 שנים אחר כך, הוא עדיין צעיר, פתוח ברוחו ובראשו, ומצד שני מנוסה. זה יתרון משמעותי, הרבה מהתעשייה הישראלית צומחת מחבר'ה מהסוג הזה, שבשלב הזה הם מסתכלים איפה הניסיון שלהם יכול לעזור להם.
וזה החבר'ה שאולי באמת גם מובילים את החברות, מובילים את הסטארט-אפים, מה לגבי שאר העובדים?
אז זה אחוז גדול מהיזמים, בוא נגיד, כן. או מהגרעין הקשה שמתחיל את הסטארט-אפים, ותרבות נוצרת כשיש אנשים דומיננטיים וסוחפים אחריהם נוספים, וכמו שגם נאמר, סך כל המערכת ההשכלה הישראלית, ההשכלה הגבוהה, הטכנולוגית היא טובה. גם כולנו עוברים את האתגרים שכרוכים בלגדול בישראל, בין אם זה בצבא, בין אם זה במקומות אחרים, וזה, יש בזה אלמנט מבגר ומחשל ומלמד להתמודד עם בעיות. וזה, מזה צומחת יכולת. עכשיו, כמו שנאמר, גם בהודו צומחת יכולת, גם האנשים שצומחים בהודו, יש שם כמה מוסדות אקדמיים מצוינים, ויש שם התמודדות לא פשוטה למי שגדל שם, וגם שם מתפתחת תעשיית הייטק
מרהיבה. ושם עדיין המחירים אולי כן בכל זאת קצת יותר נמוכים.
אז לכן, אנחנו חיים באווירה תחרותית.
יש, אלישה, יש אצלכם איזשהו חשש באמת?
תחרותי גם מול העולם.
תחרותי גלובלית.
חברה שנגיד מחזיקה מרכז בישראל, כמו וואווי או כמו קוואלקום, צריכה לשכנע למה
להמשיך להחזיק אותה פה.
להחזיק פה ולא להעביר את המרכז פיתוח הזה למדינה.
וזה מה שאני רוצה לשאול אותך, אלישע, זה דברים שעולים אצלכם? זה חששות שקיימים, שאולי באיזשהו שלב לא נהיה מספיק טובים ויצמצמו אותנו, יעבירו את מה שאנחנו עושים למדינות אחרות?
יש איזשהו חשש שאולי פעם נהיה יקרים מדי, שזה דוחף אוטומטית הרבה מאוד הנדסה לחול, אין מה לעשות. בסופו של דבר זה כן עניין כלכלי. ואז פחות או פחות משקל סגולי נשמר בארץ, כי צריך באמת רק את הדברים המיוחדים, ואז בזמני משבר, אולי זה לא יהיה מנגנון כל כך טוב, כי אז יהיו קצת פחות פיתוחים, וישמרו יותר את ה-low-cost regions. זה חשש כשקיים, אבל הוא תמיד היה קיים, ואני מקווה ש...
יש אבל גם צעדים אופרטיביים שאתם בחברות הישראליות עושים, כדי להימנע מחליל המצבים כאלה?
אנחנו כן מנסים להיות אונרים של טכנולוגיות, ששם אנחנו שולטים בדברים מהותיים של הטכנולוגיה, שהיא נשמרת אצלנו, ובוחרים מה להעביר לאזורים שהם עלות יותר נמוכה.
אני רוצה להתחבר לנושא הזה של העלות, ולהבין, ציווי, האם יכול להיות שהפתרון לעלות, זה גם, זו חלק מהסיבה, שיש עניין לפנות לעובד החרדי, שאולי עוד אין לו את מושגי הפינוקים של ההייטק.
לפני שציבי יגיב על זה.
כן.
בעבר, היה כאילו מקובל כאילו שהעובד החרדי או העובדת החרדית, הם עובדים יותר זולים, והם היו מועסקים.
תן לו לענות, למה אתה מגיע
לדעת? אבל רגע, זה משהו שחשוב לי להדגיש. אנחנו באנו לזה בכלל מגישה אחרת, ואמרנו, יש לעובדים החרדים, לעובדות החרדיות, יכולת להתחרות על התפקידים הכי טובים בחברות הכי טובות, כמו החברות שיושבות כאן, שזה חברות מובילות עולמיות בתחומה, להכניס לשם עובדות חרדיות, שיתחרו ראש בראש עם העובדים הכי טובים, יקבלו שכר מצוין, תנאים מצוינים, כן יקבלו תנאים שמתאימים לנשים חרדיות, שיהיה להם את הסביבה הדתית, התרבותית שמתאימה לאישה חרדית, ובנינו ממש מתווה איך לעשות את הדבר הזה,
עוד מעט ספר לנו
עם גדולי ישראל, אבל לא בקטע של העובדים הזולים, זה לא הנקודה.
עכשיו, איך בפועל זה קורה? כשמגיע עובד, עובדת חרדית, יש איזשהם פערים בכל זאת, לפחות בתחילת הדרך?
קודם כל, לחזק את מה שגם נאמר על ידי מוישה, עובד לא מיומן עולה לכולנו הרבה יותר מכל דבר אחר. אז אף אחד מאיתנו לא רוצה להכניס עובד לא מיומן רק בגלל שהוא עולה לנו פחות, כי בשורה התחתונה הוא יעלה לנו יותר.
ברור, אני אומר, אבל כן, כשמגיע כן עובד מיומן, אני שומע הרבה, מדברים, שוב, בתקשורת, שהתחרות הגדולה בין החברות על עובדי ההייטק גורמת להטבות שכמעט על סף הלא הגיוניות, שהחברות מציעות לעובדים. יכול להיות שאצל העובד החרדי, זה עוד לא קיים, הנושא הזה, למשל.
אז לשאלתך, אנחנו יחסית חדשים בתחום, אנחנו קלטנו 10 עובדות חרדיות לפני בערך חצי שנה, ובניסיון שהוא נכון היום ניסיון מצוין. הקליטה שלהם היא שילוב של הפיתוח המקצועי שלהם, מההשכלה הבסיסית שניתנה להם על ידי מערכת החינוך, והחיזוק שנעשה אחר כך על ידי קמטק, ובכל זאת ההתאמה לתחום שבו אנחנו עוסקים, וההתאמה לאופי העבודה בתוך החברה. צריך להבין, ההייטק, בשונה אולי הציבור החרדי, הוא לא מגזר. הייטק זה סוג של פעילות. החברות שלנו מגוונות כבר היום. יש לנו עובדים מהמון אוכלוסיות שונות, יש לנו עובדים מרקע מאוד שונה. היעד שלנו הוא בעיקר הביצועים המקצועיים, אף אחד לא עסוק במיוחד מאיפה אנשים הגיעו או לאן אנשים הולכים הביתה.
אבל יש צריך להסיר חסמים עבור העובדים החרדיים.
אז אנחנו עשינו את ההתאמות שחשבנו שהן נכונות, בין אם זה שהן יכולות לשבת בעצמם באותו חדר ולא עם עובדים ועובדות אחרים, בוודאי ההתאמות המינימליות שנדרשות בעולם. כן. של כשרות, כי ממילא המקום הוא כשר, וגם קצת גמישות שהן לא משתתפות בפעילויות חברתיות, או לפחות אנחנו לא כופים עליהן להשתתף בפעילויות חברתיות שהעובדים האחרים כן נוטים להשתתף בהן. אלה התאמות שנדרשות בסופו של דבר, מבחינת חיי היומיום שלהם, הם כמו כל עובד ועובדת...
בסוף הם נמדדים בתפוקה, אחרים, בתוצאה. איך השילוב אצלכם, איציק?
אנחנו עסקנו חרדים עוד הרבה לפני שהכרנו את קמאטק, אוקיי? אצלנו האתגר...
לפני שנולדנו אפילו, שנולדתי, כן.
זה אני לא יודע, לא אכנס לשם. אבל אנחנו, אחד מהאתגרים שלנו היה נגיד שאנחנו שולחים עובדים חרדים לסין, איך אתה דואג לאוכל כשר, איך אתה מייצר שרים מבית חב"ד בכל מיני מקומות. היה אתגרים, טיפלנו בהם, וכשהגיעו קמאטק וכולי, גם לא רק עם קמאטק אנחנו עובדים, זה היה כבר טבעי מבחינתנו להשיג את העובדות החרדיות. יש לנו היום 25 פלוס עובדים חרדים וחרדיות בחברה. אנחנו מאוד מרוצים, זה רק הולך ומתרחב. כן, זיהינו פערים מסוימים בתחומים שאנחנו מתעסקים בהם, בעיקר בעולם המתמטי שאנחנו צריכים.
אז הנה, אז שומעים אותנו עובדים פוטנציאליים לעתיד בהייטק, עובדים ועובדות חרדיים. מה בעיקר הם צריכים לדעת? מה הם צריכים עכשיו ללמוד? כדי שיהיה להם מספיק את הכלים לבוא ולהתמודד על המשרה בכל אחת מהחברות שלכם. בכל אחת מהחברות.
מישהו שיושב בבית וחולם לעבוד בכזאת חברה.
היום, כשאתה מסתכל על העולם החרדי, אני לפחות לא חרדי, אבל אני מסתכל על העולם החרדי מבחוץ, לוגיקה, שזה דבר מאוד בסיסי בדברים שאנחנו עושים בתוכנה ובצ'יפ דיזיין וכו', זה משהו שנלמד בעולם החרדי. עצם השאלות והתהיות על כל משפט שאתם לומדים, מעוררות את הלוגיקה ואת החשיבה.
יכולת החשיבה.
וזה משהו שהוא אינרנטי. מה שחסר אצלנו לפחות זה רקע מתמטי שאנחנו רואים שהוא חסר. אנגלית, בסדר, זה given וזה משהו שניתן לרכוש. הרקע המתמטי הוא נגיד מטריצות ומכפלות ואינטגרלים ולא יודע אם זה אומר לכם משהו, אבל זה דברים שהם מאוד אינרנטיים בהנדסה ובדברים שאנחנו עושים. וזה משהו שצריך ללמוד.
אתם מסכימים איתו, אלישע? זה באמת מה שאתה מזהה שחסר?
זה תלוי מאוד לאיזה תפקידים. יש מגוון רחב של תפקידים, בתחומי אלגוריתמיקה, אז באמת נדרש המתמטיקה ברמה גבוהה, אבל יש גם הרבה מאוד...
כאילו מחשבון שיש לי בטלפון, לא יעזור לי לפתור את ה... לא.
אבל יש הרבה מאוד דברים שקשורים לפיתוח של... תהליכים של VLSI, כמו לכתוב ב-Verilog, או וריפיקציה, שזה System Verilog, שזה שפות תכנות למיניהם, או לתכנת DSP, ששם יותר הלוגיקה מה קורה עם זה, ואחרי זה יש עוד תנאי ועוד תנאי, וזה כן חשיבה לוגית כזאת שצריכה להיות מאוד מפותחת, ומחבר כן את העולם המתמטי, אבל לא כל אחד נדרש לדעת באמת מכפלות מטריצות ודברים כאלה, כי זה קבוצה יחסית קטנה בתוך לפחות אצלנו, מתעסקת עם האלגוריתמיקה והמתמטיקה המאוד מתקדמת.
אז מה בעיקר אתה מחפש אצל העובד החרדי?
שני או שלישי. אני מחפש יכולות, יש כמה יכולות, קודם כל חשיבה לוגית זה מאוד חשוב.
אבל זה משהו שאתה יכול לדעת מה ברעיון עבודה?
זה ברעיון עבודה.
אוקיי.
ואפשר לשאול פה כמה שאלות.
יכולים
לנסוע
עליו.
אין לי סיכוי, אין לי סיכוי.
כן, אז בוודאי, בודקים את זה ברעיון עבודה, לא כל עם 100%, אבל גם בעובדים אחרים שאנחנו קולטים, אין 100%. משתדלים לשאול שאלות שבודקות יכולות חשיבה. אפילו אם מישהו לא מכיר משהו, נותנים רמז, שתיים, איך הוא לוקח אותו, איך הוא ממשיך לפתח אותו. אלה דברים שאנחנו בודקים ברעיון עבודה. עכשיו לגבי
תכונות נוספות. מאוד מעניינת, זאת אומרת, מבחינתכם המבחן הזה, לצורך העניין, ברעיון העבודה, יש לו משקל גבוה יותר מהתעודה שמגיע איתה העובד הפוטנציאלי?
זה גם וגם. אנחנו, לצורך העניין, אם אני הולך למגזר הלא חרדי, אז אנחנו בדרך כלל לוקחים מהנדס מהטכניון או אוניברסיטה אחרת, שיש לו תעודה, ממוצע מסוים, שזה משקל מסוים בשיקולים לגיוס. גם מה שהוא עשה לפני כן, אם הוא עשה שירות משמעותי, אם הוא עשה עוד דברים, זה כן קצת מיד על האופי שלו, כי בסופו של דבר אנחנו צריכים עובדים שיודעים גם לתקשר עם החברים שלהם, שגם יודעים להתמיד ולעבור קשיים. יש עוד תכונות שחשובים שיהיו לבן אדם, ולא רק היכולות המתמטיקות,
מתמטיות
או הלוגיות.
אני חייב אני להוסיף משהו.
כן.
כל הפאנליסטים פה קצת מצטנים, גם מיצי, גם ציבי, גם אלישע, אני חייב להגיד שלושתם פורצי דרך. כי אם נלך כמה שנים אחורה, האפשרות של חרדים, חרדיות בעיקר, להיכנס להייטק, בגלל שהם לא באים מהאוניברסיטאות היקרותיות או מהיחידות היקרותיות של הצבא, הייתה ללכת לעבוד יחסית בחברות
שניצלו אותם, הכי נוצצות. אפשר לומר, לא,
אני לא רוצה להגיד את המילה ניצול, אבל לא החברות הכי נוצצות.
אני לא מגיע מהעולם הזה, אבל היו שנים של ניצול של עובדות הייטק חרדיות שהתפרנסו שכר באמת מינימום.
זה אתה אמרת, זה לא אני אמרתי, אבל לא החברות הכי מובילות, הכי נוצצות, חברות יחסית פחות טובות שגם שילמו שכר יותר נמוך. ובעצם מתוך החשיבה הפורצת דרך של אנשים שיושבים איתנו פה בחדר, שאמרו אנחנו ניתן את ההזדמנות גם לנשים חרדיות שיש להם את הכישרון, את היכולת הלוגית והכל, פתחנו פרויקט שבעצם אמר בוא נשפר להם קצת את ההכשרה שמקבלות בסמינר, ואז נביא אותם לעבוד בחברות הכי הכי טובות, של חברות שמובילות עולמיות, כמובן בהתאמה של תנאים רוחניים שיתאימו לנשים חרדיות, והפריצה דרך הזאת היא עשתה שינוי שהוא פשוט עצום, ממש רעידת אדמה.
אני רוצה לפרק את המספרים רגע. רעידת אדמה. כן.
אין לנו הנחות. אנחנו כשקמה טק הגיעו, ראינו 80 בנות אני חושב, ובחרנו מתוכם 10. אוקיי, שהתחילו.
את השמונים שהבאנו לכם, אנחנו בחרנו מתוך 800.
אתה מבין, זאת אומרת, אין הנחות. אנחנו בסופו של דבר חברה שיש לה תוצאה של
רק כלכלית, הם צריכים להרוויח כסף.
ולכן אין הנחות, וזה לא משנה מאיזה מגזר הם יגיעו הבנות.
לא, אני חושב שהסיפור של העובד החרדי בהייטק זה לא הנחות, אלא זה התאמת סביבת העבודה בעיקר. אני חושב שזה אולי היה.
אצלנו זה היה קל, כי כבר היה לנו עובדים חרדים, ואנחנו רגילים.
בוא נדבר על המספרים.
מה רצית להגיד? זה לא שעושים הנחות, רוצים
את... אחד האתגרים, אם אני...
כן.
אחד האתגרים, אם אתה חושב עליו, אתגרים טקטיים. למשל, אצלנו כשמישהו מתמודד בפני בעיה חדשה, מה הדבר הראשון שהוא עושה? הוא עושה חיפוש באינטרנט. כדי לראות אם מישהו התמודד עם הבעיה הזאת קודם או לא. הוא רואה סרטון ביוטיוב על איך איזשהו רכיב חדש שהגיע לשוק, או איזושהי תוכנה חדשה. אלה יכולות פרקטיות וטקטיות, שמישהו שצומח במגזר החילוני, זה לחם חוקו מאז שהוא צעיר. יש איזושהי מידה של הסתגלות, לקחת את התכונה הבסיסית שמעבר לכל מה שנאמר, התכונה של סקרנות, שהיא מאוד מאוד חשובה בתחומים שבהם אנחנו עוסקים, ולתת את הכלים להשתמש בסקרנות הזאת ולהתפתח דרכה בתוך העולם הטכנולוגי, וזה דורש איזושהי התאמה מסוימת, אבל עושים קצת את ההתאמה, וזה לא חסם, זה צריך פשוט ללמוד
איך לעשות את זה. אנחנו כבר מתקרבים לסיום, אני רוצה לנסות, אם מותר, לחשוף מספרים של משכורות, משכורת ממוצעת של עובד ב-הייטק. אתם יכולים לדבר על החברה של המתחרים, אם אתם לא רוצים...
לא נהוג בדרך כלל לחשוף מספרים.
אני אומר, תחשפו את המספרים של המתחרים, זאת אומרת, להבין, כמה כדאי לעובד הפוטנציאלי החרדי להתאמץ, זאת אומרת, כמה הוא יכול להרוויח? תגיד את זה אתה, עזוב אותם. בוא דבר אתה על מספרים, מוישה.
אני יכול להגיד רק ממוצע אחד מספרי, שנשים חרדיות בעבר, כשאישה חרדית הייתה הולכת לשוק ההייטק, ובהתחלה היא הייתה מצפה לקבל 6,000 שקל, 7,000 שקל בחודש, בתור משרה התחלתית, ככה זה היה בשנים הקודמות. בממוצע, אני לא מדבר כרגע, יש יוצאים מן הכלל למעלה ולמטה. היום בפרויקט שלנו אני יודע שהממוצע הוא פי שלוש מזה. הממוצע של ההתחלה.
של ההתחלה.
שוב, יש חברות שנותנות יותר, חברות שנותנות פחות, אבל הממוצע הוא פי שלוש ממה
ש... וכמה אפשר להגיע עובד? עזוב חרדי, עובד
בהייטק. זה בהתחלה, עכשיו, ככל שהעובד בהייטק הוא מצטיין והוא טוב ויש לו ביצועים טובים, השמיים הם הגבול.
30, 40, 50, צפונה.
ציבי צוחק, כי זה לא השמיים הם הגבול, זה
ההתחלה. לא, אז תגיד, דבר, בוא, אני שוקל עכשיו לדרכי, אני רוצה לדעת.
אני חושב
האם אני יכול לעבור מבחן לוגי או לא?
ההזדמנות הכלכלית פה היא עצומה, וככל שיותר העולם החרדי פחות מכיר את ההזדמנות האדירה שקיימת בעולם ההייטק, יש שם הזדמנות אדירה, מישהו טוב, מישהו מצטיין, מישהו מתאמץ, יכול להרוויח הרבה מאוד
כסף. אז בשעה הבאה, פשוט כי הזמן נגמר לנו, בשעה הבאה אני רוצה שתרחיב ותסביר לנו איך עושים באמת את ההתאמות הלימודיות שחסרות.
אני חייב להגיד שבאמת אני חושב שכל מדינת ישראל והציבור החרדי צריכים להכיר טובה לאנשים שיושבים איתנו פה בחדר, כי הם אנשים פורצי דרך. מאוד קל להגיד, בוא ניקח חרדים, בוא... תכלס, יש בישראל ב-5,000 חברות הייטק, לפי מה שאני יודע, אבל יש חברות בודדות שבאמת אמרו, בוא נרים את הכפפה ונעשה את התהליך לגייס נשים חרדיות בצורה טובה, לתת להם מזכורות טובות ותנאים טובים. כמה שזה נשמע כאילו קל, לא הרבה עשו את זה. אחרי שהראשונים פרצו את הדרך, אז אחרים גם אומרים, גם אנחנו רוצים. אז קודם כל, מדינת ישראל חייבת להם הכרה טובה. ומה שמעניין, אני חייב לספר איזה אנקדוטה.
היום... אולי עוד משפט אחד מהצד שלי, שאלת כן. מה עושים. אנחנו מנסים להשפיע על התכנים שרצים בתוך הסמינר, ושלחנו גם הערות לתכנים שנלמדים, אפילו שלחנו בנות שלנו שילמדו שם, ויעזרו לבנות להבין איך זה לעבוד בעולם של ההייטק. מנסים להביא פידבק מהתעשייה לתוך ההכשרה של האנשים.
וזה מצליח, בצד השני יש מי שקשוב?
יש, עם כמה טק זה עובד לנו.
זאת אומרת, אתם מצליחים?
את התקשורת גם עם הסמינרים, אני חייב להגיד גם מילה טובה לראשי הסמינרים והמנהלות, המנהלים שהם בקשר איתנו, הם רוצים...
זאת אומרת, כבר מבינים את העולם ש...
ואז אנחנו מנהלים, מביאים את המשוב מחברות הייטק, למשל, תלמדו קורס כזה, תלמדו קורס כזה, הסמינרים מקבלים את המשוב, משנים את תוכנית הלימודים, וכל הזמן התוכנית הולכת ומשתפרת. אני חייב להגיד אנקדוטה שיום אחד הכנסנו איזה מישהי חרדית במשפחה מאוד חשובה ומפורסמת של רבנים, לעבוד ב... טוגה, שזה וואוי, אז האמא מתקשרת, אלא אמרת לי, מה זה וואוי? מה החברה הזאת עושה? היא אמרת לי, אני מכירה אינטל, מה זה וואוי? אמרתי לה, כל מה שאת יודעת על אינטל, וואוי זה כפול. זה חברה שהיא כפולה, כפול בגודל מספר העובדים, כפול בהכנסות השנתיות, זה פשוט חברה שהיא כפול מאינטל. יש את החברות שאולי פעם היו מעסיקות, הרבה חרדיות שמוכרות יותר בישראל, פה בציבור החרדי, אבל חברות שמנקיות, כמו וואוי, או כמו קואלקום, או כמו סולאריג', שזה חברות ענקיות מובילות עולמיות, אולי לפני כן עוד לא היו מוכרות בציבור החרדי, אבל ההזדמנות פה היא מדהימה והיא אדירה, וזה שהחברות האלה מתחילות להסתכל טוב. על הציבור החרדי, בעיניי זה באמת בשורה
רציתי אדירה. רציתי טיפ מכל אחד מכם, אבל מי מתנדב, כי נותרה לנו דקה לעובד הפוטנציאלי החרדי, במה להתמקד? מישהו יכול להציע משהו?
כל אחד יגיד טיפ אחד. החדשות יזוזו באיזה דקה.
בקצרה, איציק, נתחיל איתך.
מתמטיקה קודם
ואנגלית. מתמטיקה ואנגלית כמובן. ציבי, מה אתה חושב?
בסובב אותנו. מי שמתעניין קצת איך המכונית שלו עובדת, איך החשמל בבית עובד, פשוט הסקרנות למה שסביבנו טכנולוגי, לומדים מזה המון וזה בסיס מצוין.
אלישה.
אני מסכים מאוד שסקרנות ורצון והתמדה להגיע, לשים מטרות ולהגיע לאיפה שאתה רוצה להגיע, זה קודם כל לשים לעצמך מטרות. אם אתה רוצה להגיע להייטק, כן, תלמד מתמטיקה, תהיה סקרן, אבל תעשה משהו עם זה.
אוקיי, רצון, קצת כישרון, ותוכלו סקרנות. אנחנו חותמים את השעה הראשונה, אומרים תודה לציבי לנדו, מנכ"ל חברת סולאר אג' לייציק, מה לא בני, מנכ"ל חברת טוגה נטוורקס, ואלישה אולמר, מנכ"ל חברת קוואלקום ישראל. אתה נשאר איתנו לשעה הבאה, מוישה פרידמן, אנחנו כבר שווים לשעה נוספת. תודה רבה חברים.
עכשיו איתכם שבוע ההייטק החרדי בכל חי.
שבוע ההייטק החרדי
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.
פיוסטי-טק, הפינה שמביאה לכם את המיזמים והרעיונות הכי חדשניים של שבוע ההייטק. בחסות פיוסטי, צמאים ליותר. פיוסטי-טק, הפינה שמביאה לכם את המיזמים והרעיונות הכי חדשניים של שבוע ההייטק. בחסות פיוסטי, צמאים ליותר.
שבוע ההייטק החרדי מוגש בחסות גוגל. גוגל גאה לעזור ל-1,500 סטארט-אפים ישראלים בשנה לחלום, לבנות ולצמוח.
סוף שבוע ההייטק.
סוף שבוע לג בעומר במלון נוף כנרת טבריה, רק 30 דקות ממירון. אירוח כיד המלך, גלת למהדרין, בהשתתפות הרב מאיר שוורץ, החזן אברי מירות ומופע קלייזמרי מרהיב. מרגליות תיירות ונופש, 02-666-5555. הזמינו עכשיו, 02-666-5555.
קורס משפיעי אמונה בהנחיית אליהו שירי ומיטב הרבנים בתחום. 0-722-722-777. 0-722-722-777.
דברי הצדיק רבי יורם מיכאל אברג'ל, זכר צדיק וקדוש לברכה, על בעל הבטחת שוט אשר בנחל, המוארוש הצדיק מיבנאל.
הרמשע שבגיל 100, בדבריו עמוקים מהעומק הרגיל, ואין דבריו סתם, עד חודר ועומק הלב. פעם אחת שמות הרב משש, נמס על ידו. הרב משש חיבר מעשים ספרים.
להשתתפות באשר בנחל התקשרו כוכבית 5610, כוכבית 5610.
קבלו את הדבר הלוהט הבא, בר המים ההיברידי נועם 2, מכשיר חדשני המשלב עיצוב יוקרתי, טכנולוגיה מתקדמת, חיסכון בחשמל, מצב שבת אוטומטי וחוויית משתמש מעולם אחר. אז תתקדמו לנועם 2 היברידי, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
שמן ספיד של הנטורופת דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
סבתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחולת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
האזינו לדברי חתנו של מרן שר התורה, הגאון רבי יצחק קולודצקי.
כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה.
ארגון ושמרו, במיזם הגדול למען שמירת השבת בעם ישראל. השתתפו איתנו ברכישת ערכת השבת, ועוד משפחה מתקרבת תזכה לשמור כבר את השבת הקרובה בזכותכם. חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058. מבחר גדול של בשרים משובחים בחשרות מהודרת, ועכשיו גם בסניף החדש, רחוב מנחם פורוש 14, בית שמש.
הקצבים מירושלים, נבחרת הקצבים של ישראל.
מתמודדים עם בעיה רפואית? ייתכן ומגיעות לכם זכויות והטבות על פי חוק מהביטוח הלאומי, חברות הביטוח ומס הכנסה. אין סיבה שתתמודדו לבד גם ממימוש הזכויות הרפואיות שלכם. כשהניסיון הוא זה שיקבע את הזכויות שלכם, אתם חייבים מקצוענים, אסור לכם להתפשר. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אתכם עד להשגת מלוא זכויותיכם וללא כל תשלום מקדים. בדוק. התקשרו כוכבית 5700, כוכבית 5700. לזכויות שלכם יש כתובת מנצחת. השירות אינו משפטי.
מכבי שלי, הביטוח הכי משתלם בישראל. רוצים גם אתם לקבל יותר? משרד הבריאות קבע, התמורה הגבוהה ביותר לתשלום היא בביטוח של מכבי.
יש קופות חולים ויש מכבי. יש קופות חולים
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
אתם מוזמנים להכשרה שנתית בקורס משפיעי אמונה, בהנחיית אליהו שירי ומיטב הרבנים בתחום. בנוסף, בונוס אל קורס מרצים וקורסים נוספים כהטבה. לפרטים חייגו 0-722-722-777, 0-722-722-777.
האמא אומרת שדני לא מצליח להירדם בלילה. המורה טוען שהוא לא מרוכז בשיעורים. זו לא עוד פרסומת. הילד הזה רעב. עזרו לנו להכניס את דני ועוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם הם יקבלו ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת. בעזרת תרומתכם עוד ילד לא ישן רעב. חייגו עכשיו והכניסו ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
תרומה לכלל פעילות העמותה.
ביום שני בלילה אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. יום שני ב-12 בלילה, כאן בכל חי.
שבוע ההייטק החרדי מוגש בחסות גוגל. גוגל גאה לעזור ל-1,500 סטארט-אפים ישראלים בשנה לחלום, לבנות ולצמוח.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כבר 25 שנה, כל